אז בשבוע שעבר למדנו את הפיוט, זה דולף, כן, בן אדם הלך לרדם, זוכרים? עסקנו בפיוט הזה וככה טיפה העמקנו בו, וכדי שלא יגידו שאנחנו גזענים, חלילה, אז היום אנחנו נלמד פיוט אשכנזי. בסדר? אנחנו נעשה אחד אחד, אבל לפני שנלמד את זה, אנחנו אמרנו שגם ננגן, אז אני בדרך כלל אמור להביא כאן את החליל צד שלי, אבל אני כבר שכחתי פעמיים. מקווה שבשבוע הבא אני אזכור, ואז ננגן בחליל צד, אבל עכשיו יש לנו גם גיטרה, אז יש לנו המנון לשיעור הזה, וההמנון זה השיר היפה של, בסדר, מכוונת? של בן אבא רבי, קום בן אדם, אתם מכירים את השיר הזה? יופי. אין כפו, נכון? אין כפו. יש כפו? אז תביא רגע. יאללה, מוכנים? יהיה קצת ככה שמח. וואי, איזה כפו קשוח. חמישי. טוב, זה היה ההמנון שלנו. בינתיים, יצחק, אתה תבחר איזה שיר אתה תנגן לנו אחרי שאני פתחתי פה את ה... בסדר? מה שתגיד לנו, אז רגע שאתה מוכן, תגיד, אנחנו נעשה הפסקה. אנחנו רוצים ללמוד את הפיוט ומתנה תוקף. בסדר? עכשיו, הפיוט הזה... הוא רגע C. קודם כל, גם אצל הספרדים אומרים אותו, צריך להגיד ביושר, אבל אצל הספרדים דוחפים אותו לסוף התפילה. אומרים אותו כזה, כאילו... לא, אפילו לא אחד מתוך, כאילו סוג של איזה השלמה, נספח. ואצל האשכנזים, הפיוט הזה נמצא בלב התפילה, בלב חזרת השץ של תפילת מוסף, גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים. זה ככה, וואו. שם יש איזו התרוטטות, אני דרך כלל איזו התעוררות וכן איזה הדרך. כשאי אפשר להתעלם, אחי ורעי, מההקשר הישראלי של הפיוט הזה, מהו ההקשר הישראלי? המנגינה הנפוצה ביותר לאונתני תוקף בבתי הכנסיות, נכון להיום, זוהי מנגינה שחיבר יאיר רוזנבלום. ושר חנוך אלבלק מקיבוץ בית השיטה. קיבוץ בית השיטה זה קיבוץ שאיבד 11 בנים במלחמת יום הכיפורים. קיבוץ לא גדול, 11 בנים זה טראומה. ונכתבו כתוצאה מהדבר הזה, נכתבו בקיבוץ על ידי בני הקיבוץ כל מיני שירים. אחד השירים המפורסמים זה שדות שפוכים הרחק, מאופק ועד סוף. והרמונים וגלבוע ואל ארבוע העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו. מכירים את השיר הזה? זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב, השביל עם הסדרה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. כתבה איזה חברת קיבוץ, זה לא אותו העמק, איפה אתם נעלמתם? ובכל אופן, השביל, החיטה צומחת שוב, וכן על זה הדרך. בסדר? זה שיר אחד שנקבע קאנון ישראלי, תמיד לפני יום הכיפורים משמיעים אותו. ושיר שני, לא שיר, יאיר רוזנבלום מלחים את אונתנה תוקף. וחנוך אלבליק שר את זה, אונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא, וזה שיר כזה, ובוא, זה מין, איך כל זה, משהו כזה, כמו, משהו כזה מזעזע, ואז זה כזה מתגלגל, עובר לקצב יותר מהיר, כבקרת רואה דרום, אביר צונות, אחת שבטו. והלחן הזה בעצם מושר בהרבה מאוד בתי כנסיות. שוב פעם, זה מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי באש, מי במים, מי בחרב. תנסו רגע לדמיין את מלחמת יום הכיפורים ואת כל ההשלכות של הדבר הזה. אז לכן הפיוט הזה, גם הוא בדרך כלל מנוגן לפני יום כיפורים, וגם ברדיו, בתקשורת, ובהקשר של המלחמה. בסדר? זה הפיוט. זה ההקשר הישראלי שלו. ההקשר ההיסטורי שלו זה מה שמופיע במחזורים, מעשה ברבי אמנון ממגנצה. מעשה ברבי אמנון ממגנצה, שהיה גדול הדור ועשיר ומיוחס ויפה תואר. ויבקשו, מגנצה, כן, ויבקשו המלך והשרים להמיר דתו בימיהן, ובהפצירם, יש לי כל מיני גרסאות, ובהפצירם ביום ויום ויומר, תנו לי שלושה ימים להיוועץ כדי לדחותם. רק עצה שירדו ממנו. אך יצא מאיתם, התחרט על התשובה שהשיב, שנראה ממנה כאילו יש לו ספק בדבר וצריך עצה, וידאג ולא אכל ולא שתה. וביום השלישי מעין ללכת אל המלך, והביאו בעל כורחו, וידבר אליו קשות, ואומר לו רבי אמנון, אני את משפטי אחרוץ, הלשון שדיברה שקר, דינה להיחתך, כי רצה לקדש שם שמיים. ויען המלך ויאמר, לא, כי הלשון אמרה אמת, אבל הרגליים שלו באו אליי אקצוץ, ויתר הגוף היסר. וקצצו פרקי אצבעות ידיו ורגליו, ועל כל פרק היו שואלים, התחפוץ למיר ידתך? והוא משיב, לא. וכחלותם השכיבו במיטה ופרקי אצבעותיו בצידו, וישלחו לביתו, אחי קרא שמו אמנון, כי האמין באל חי. ביום ראש שנה ביקש לו לכל לבית הכנסת אצל השליח ציבור, ויקרא שם ובכן לך תעלה קדושה, כלומר, שקידשתי את שמך על מלכותך וייחודיך, ואחר כך אמר, ונתנה תוקף, וכשגמר, נסתלק ונעלה מן העין, ואיננו כי לקח אותו האלוהים. ואחר ג' ימים בא בחלום לרבי קולונימוס בן רבנו משולם ולמדוק כל הפיוט ויצב לשלחו בכל תפוצות ישראל. באמת הפיוט הזה נאמר בכל תפוצות ישראל. זה הסיפור. עכשיו, אנחנו יודעים היום להגיד שאת הפיוט הזה רבי אמנון לא חיבר. גם לא כתוב כאן שהוא חיבר את הפיוט הזה, אלא שהוא לימד אותו. הפיוט הזה הוא פיוט ארץ ישראלי קדום, כתב אותו כנראה רבי אלעזר הקליר. רק הוא לא היה נאמר בכל הקהילות. ורבי אמנון הכיר אותו, לא כולם מכירים את כל הפיוטים. יש הרבה פיוטים, יש כאלה מומחים שמכירים את כל הפיוטים. אז רבי אמנון הכיר את הפיוט הזה, וזה הרגיש לו שהפיוט הזה מתאים להגיד בסיטואציה שבה הוא היה, והוא אמר את הפיוט הזה בתוך כדי הוא נפטר, ואז הוא בא בחלום לרבי קולונימוס ולימד אותו את הפיוט הזה, שחיבר רבי אלעזר הקליר מארץ ישראל, ומשם זה נפוץ על פני כל תפוצות. אז אתם יודעים, מי שמכיר במחזורים האשכנזיים, יש הרבה פיוטים שמדלגים, נכון? אתה זוכר? יש הרבה פיוטים שלא אומרים אותם. כל מיני קדושות וקרובות וכל מיני מסוג הזה. אז הפיוט הזה כנראה היה אחד מהם, אבל עכשיו הוא זכה ללמד אותו. אז יוצא שהרקע של הפיוט הזה הוא רקע של מסירות נפש ושל חיים ומוות ושל כאילו זה טעות שכמעט עלתה לו באמונתו, ובשנייה האחרונה הצליח כאילו לחפר על זה וכן על זה הדרך. בסדר? ואז מהמקום הזה נאמר הפיוט. ואני רוצה שננסה להבין, הפיוט הזה מספר סיפור. מספר סיפור בעיניי. והסיפור דווקא הוא סיפור יפה. סיפור עם תקווה. עם תקווה. הכותרת של הדף זה ובוא תנסה מלכותך, שזה שורה מתוך הפיוט. ואנחנו ננסה להבין באיזה דרך ובאיזה אופן בא לידי ביטוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא בפיוט הזה. ובכלל, מה זה מלך? מה ההגדרה של מלך? יש כל מיני הגדרות למלך. מה ההגדרה של מלך? ננסה להבין. יש כל מיני הגדרות. לדוגמה, הגמרא אומרת מלך, כשהוא רוצה לעבור באיזה דרך, ואין שם דרך, אז הוא סולל אותה. איבא מלכותא עקר תורה. כן, הוא לא ילך מסביב. הוא אומר, לא, אני פה, תעשו לי פה דרך. הוא בתוך ההר. כן? כשאתה רוצה להגיע לבד מירושלים, מתל אביב לירושלים, אתה עם האופניים שלך או עם האוטו, נוסע מכאן, נוסע משם. כשמדינת ישראל מחליטה לבנות כביש ירושלים תל אביב, אז היא עושה מנהרה בתוך ההר. אנחנו לא נלך מסביב, אנחנו נחפור את ההר, נזיז אותו. קראתי פעם רעיון עם המהנדס של כביש ירושלים תל אביב. אז הוא אומר, כן, פה אני טיפה מזיז את ההר, פה אני קצת חותך, פה אני שם גשר, פה אני... לא, זה יבוטל, לא, זה לא יהיה, פה אני מוריד, פה אני מעלה, זה יהיה ישר. ככה מתנהג מהנדס של מדינה, כן, מהנדס של חברה גדולה. כשאתה הולך לכל מיני מקומות שהם פפראצ'י כזה, כזה איזה גבעה, איזה, איזה כביש עקום מפה, איזה במפר מפה, פה נעשה פה טלאי על גבי טלאי. בסדר? אז אנחנו ננסה להבין, יש עוד כנראה הגדרות למה זה מלך. בואו נראה את הפיוט. אני ממש צריך שתעזרו לי. ובכן, ולך תעלה קדושה, כי אתה אלוהינו מלך. הוא נתנה תוקף קדושת היום, כלומר, רק אני אגדיר, אסביר, בואו ניתן את התוקף, נגדיר או נקרא ליום הזה, לתוקף הקדושה שלו, כי הוא נורא והיום, מפחיד. ובוא תנסה מלכותיך, ויקון בחסד כיסאיך, ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין, הוא מוכיח ויודע ועד. וכותב וחותם בסופר ומונה, ותזכור כל הנשכחות. ותפתח את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו. ובשופר גדול יתקע, וכל דממה דקה ישמע, מלאכים יחפזון, וחילו רעדה יוחזון, ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, וכל באי עולם יעבון לפניך כבני מרון, שגם זה צריך להבין מה זה בני מרון. ואז כבקרת רואה דרום, מעביר צומת אחת שבטו, כן תעביר ותספור ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאה, ותכתוב את גזר דינם. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון, כמה יברון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, מי ברעב, מי בצמא, מי ברעש, מי במגפה, מגפה, כן? מי בחניקה, אתה קורא מגפה, נראה לך שלך לשנו לימי הביניים, פתאום. מי בחניקה, מי בסקילה, מי ינוח ומי ינוע, מי ישקט ומי יתרף, מי ישלב ומי יתייסר, מי יעני ומי יישר, מי ישפל ומי ירום, והתפילה מסתיימת, ותשובה וצדקה ותפילה, מעברים את רוע הגזר. מה התחושה שלכם מהתפילה? סתם, פחד. דבר ראשון, פחד. תודה. מה עוד? איך? מחליטים. יפה. הכל כאילו נחתך פה. מה עוד? כן. הסוף הוא אופטימי. כן, יש כאילו איזה, אנחנו ננסה רגע להתייחס לסוף. או. יפה, אז בואו ננסה רגע להבין מה קורה כאן. התפילה הזאת היא כמו בהרבה, אני אתן דוגמה, בסדר? כשאתה רוצה לצייר ציור, יש שתי שיטות. שיטה אחת זה ציור מים. אתה משתמש בעת ובעונה אחת בכל הצבעים. בציור. אבל כשמציירים בשמן, אתם יודעים מה השיטה? בציור שמן? ציור שמן, קודם כל הצבעים הרבה יותר עזים, הרבה יותר חזקים. הציור הרבה יותר עמוק. כי השיטה שם היא מאוד מיוחדת. נגיד שאתה רוצה לצייר בית, על, אני עכשיו נזכר בציור שראיתי שמן לא מזמן, מין בית כזה ומין טיילת על חוף ים. אז יש לך בית של גג אדום, והטיילת יש שם פרחים כאלה, הטיילת היא בצבע כזה לבן כחול, והפרחים ירוקים עם, הצמחים ירוקים, פרחים אדומים, ויש ים מאחורה גם. אז יש שם, אז אתה, קודם, אתה עובד עם כל צבע בנפרד. קודם כל אתה צובע רק את האדום, את הגג, את הפרחים, את הזה. אחרי זה אתה צובע רק את הלבן, את הפינות של הבית, את הזה. אחרי זה רק את הכחול. כל צבע בשלב שלו מקבל בלעדיות. והציור נבנה שכבה על גבי שכבה. שכבה, 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 עד שבסוף יש לך את הציור כולו. אפשר ממש לראות את זה, שזה בנוי שכבה על גבי שכבה. והציור יש לו עומק ועזות בגלל הדבר הזה. אז החיים שלנו לפעמים דומים לציור מים. אנחנו בעת ובעונה אחת עושים גם וגם וגם. ויש שהם דומים לציור שמן. והפיוט הזה יותר דומה לציור שמן אשר לציור מים, כי הוא מציב בעת ובעונה אחת שני צירים. ציר אחד שאמרת, תזכיר רק את השם?
יעקב.
יעקב, סליחה. ציר אחד מאוד מאוד מיירה. ומה הציר הזה? מראים לך בדיוק מה עשית. ואין לאן להתחמק. זה תוצאה. אני חושב, המילה המרכזית כאן היא המילה אמת, אנחנו הרי יכולים לערבב את עצמנו, לערבב את העולם, למכור לעצמנו שקרים, אגדות, אנחנו בסדר. אתה ניצב מול האמת. מול האמת. אי אפשר לזייף, בסדר? אתם יודעים שאני עובד עם מילים. וממילים אתה יכול לעשות הכל. במספרים קצת קשה. מספרים, בסוף צריך לצאת, בסוף צריך להציב את המשוואה וזה אמור לצאת. בסדר? אתם יודעים שרבנים יש להם יכולת להגיד מלא דברים בלי להגיד כלום. אור הנשמה הזרוחה הפנים פנימית של כנסת ישראל הבאה לידי ביטוי בעומק חודש אלול המתבהר וצף עלינו ממרחבי רקיע עד עמקי הארץ, מאיר את אורנו באור פנימי יקרות שמפיח בנו רוח תקווה עוצמה לגאולת חיים באה והולכת. אפשר לצמצם את זה לארבע מילים. לא, אבל מה אמר, אבל מה, אבל בסוף מה אמרתי, מה? מה, אבל מה, מה העיקר, תגיד לי, מה אמרתי?
העיקר?
כן.
שדיברת על חודש אלול.
נו, ומה קורה באלול?
באלול, מהחודש הזה, כתוצאה מהחודש של אלול, בסוף הוא בא ומזכה
אותך. כן, טוב, אולי, אולי, אולי התכוונתי לזה, אולי לא, אני לא יודע, זה כמו... מספרים שפעם עגנון הלך לאיזה הרצאה של אחד המבקרים שלו, וכשהוא יצא הוא אמר, באמת לא חשבתי שאני התכוונתי לזה, אבל אולי באמת במספרים זה פחות עובד. במספרים אתה בסוף צריך להגיד, המספרים מאוד מאוד מבהירים לך, בסדר? כל מיני שאלונים שאתה צריך למלא, נמוך, בינוני, גבוה, גבוה מאוד, אז בסוף אתה מקבל תוצאה ולא רק מלל. אז כאן המילה היא אמת. הוא אמר, אדוני, פותחים את הספר, ובודקים, וכאן אין משחקים. אנחנו נראה בדיוק מה עשית, ומה היה, ומה לא היה, ואי אפשר כאן למרוח את אף אחד, וזה עולם האמת. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא אמת, ואתה הוא דיין, הוא מוכיח ויודע ועד. אי אפשר להסתיר, אי אפשר להעלים, אי אפשר שום דבר. כותב וחותם וסופר ומונה לאורך כל השנה, וזה בנוי על גמרא במסכת ראש השנה, שמתאר את החיים שלנו כמו ספר. עכשיו, אנחנו שכחנו כבר, אבל הוא לא שכח. אצלו התברך, הכל חי. ובראש השנה הוא מביא את הספר, והמילה השנייה הדומיננטית, ותפתח את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו. כלומר, זה קורה מעצמו. קורה מעצמו. כל המעשים שעשית, כל המעשים שעשינו, הכל צף ועולה, ופשוט זהו, בודקים. מה בודקים בראש השנה? בעיקר בודקים האם מגיע לך עוד חיים? כלומר, בוא נראה מה עשית בשנה האחרונה, עם מה שקיבלת. אתה רוצה עוד? בוא נראה מה עשית. וזה התחושה שלי שהכל פה קורה על אוטומט, כאילו. בסדר? מה זה אוטומט? כלומר, זהו, זה מגיע האמת, נפתח הספר, בודקים. אין כאן מקום לזיופים, אין כאן מקום להקלות. זהו, זה עולם האמת פה. וכשהכל נקרא, קוראים את זה, אז בשופר גדול ייתקע. וכל דמי דקה יישמע. מלאכים יחפזו, ואומרו, זהו, הנה יום הדין. זהו, זה יום הדין, מה אפשר לעשות? זהו, כאילו, אין כלל להתחמק. לפקוד על כל צבא מרום אדם, כי לא יזכו בעיניך בדין. באמת, בכזאת אווירה, קשה מאוד מאוד לצאת זכאים. זה ככה אתה יוצא, כי בודקים אותך באמת, בלי משחקים. ואז, אומר הפייטן, בכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. מה הכוונה לעבור כבני מרון? יש לדבר הזה שלושה פירושים במסכת ראש השנה. מה זה לעבור כבני מרון? שלושתם נכונים, כמובן. פירוש אחד במסכת ראש השנה אומר, בני מרון כמו... אל תקריא בני מרון אל בית חורון, כמו מעלה בית חורון. אתה מחשמונאי אמרת לי? לידכם. מעלה בית חורון זה מקום שאתה, או שאתה עולה או שאתה עולה, אז כאילו בודקים האם אתה בעלייה או בירידה. סך הכל הכללי של המעשים שלך. האם זה כיוון עלייה או ירידה? יכול להיות שפה נכשלת, זה כמו איזה אקג כזה, אז הכיוון הכללי הוא למעלה. יכול להיות שמדי פעם ירידות, נפילות, בסדר, אבל רוצים לראות אם אתה בכיוון כללי של התקדמות, או שפה, או שאתה בכיוון כללי הפוך של ירידה. בסדר? מוסיף והולך או פוחד והולך? כן. בדיוק, נכון? שלמה, ברוך הבא. נכון? אז רוצים לראות שאתה בעלייה. באמת, יפה אמרת, מעלה בית חורון זה או עלייה או ירידה, הוא לא מישורי. זה לא פתח תקווה. או שאתה עולה או שאתה יורד.
לא, אני אתה לא מנסה כי אתה יכול לעלות, אתה לא יורד.
נכון. נדמה לי הרב, הסבא מכלם היה אומר, אם אין אדם עולה מעלה מעלה, על כורחו ירד מטה מטה. כמו ציפור, אם היא לא עושה, היא נופל. אז זה פירוש אחד. פירוש שני בגמרא שם, כבני מרון, אז הוא אומר, כחיילות של בית דוד. כמו בודקים כמה חייל היית בשנה האחרונה, כמה משימות לקחת על עצמך, כמה היית מוכן כאילו להסתער בשביל המלך, או שהיית איזה חפש מאחורה והקטנת הראש. הפירוש השלישי שהוא הכי מעניין בעיניי בהקשר הזה של הפיוט כאן, כבני מרון זה כמו כבשים כשסופרים אותם. כבשים הם חיות בעדר. עדר, צריך לראות עדר כבשים. אגב, חיות מאוד טיפשות כבשים, כידוע לכולם, ממש, בלי שכל. יש איזו כבשה אחת משכוכית כזאת מקדימה, וכבשים בעדר, ואתה יודע, כשאתה בעדר, אז אתה אומר, יאללה, נכון, בצבא, בטירונות, תמיד מלמדים אותך, אל תעמוד בשלשות, אף פעם לא בקצה. תחל לך איזה מקום באמצע כזה טוב, כי מי שעומד בקצה, לך תביא, לך תזה, ככה, לא יותר מדי. אז גם בעדר אתה ככה, גם אם יש איזו כבשה שהיא לא מי יודע מה הכי טובה, לא הכי שמנה, לא הכי זה, עם העדר, אז לא רואים אותה. פתאום מגיע היום שהרועה, הוא רוצה לבדוק את הצון שלו, אז הוא מכניס אותם לאיזה מין מעבר צר, ועוברות אחת אחת. מסתכל, זאת טובה, יאללה, זאת חולה, יאללה, קדימה לשחיטה, טק, טק. אז בראש השנה הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו אחד אחד. הרבה אנחנו בנויים על הכלל. אתה יודע, אדם מגיע להתפלל במניין, הוא מרחף קצת, לא מרחף, הרכבת נוסעת. עכשיו פתאום בודקים אותך לבד, בוחן יחיד כזה, כמו ניווט בדד. כשאתה מלבט בקבוצה, מלבט בזוג, אני לא יודע, הוא יודע. פתאום בדד, זהו, אתה והכוכבים והמסלול והניווט, או שתגיע או שלא תגיע. אם אתה לא מגיע, לא נעים. בסדר? איפה עד היום הצלחת לנווט? עד היום הייתי לידו. הוא... כן, יש כאילו שהוא גולם פעמיים, שהוא... אז כל באי העולם, אחד אחד, אתה כאילו אמור להצדיק את הקיום שלך. זה נורא מפחיד. כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. כן תעביר ותספור ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאה, ותכתוב את גזר דינה. זהו. זה העניין. ואז יש כאן נאו, בראש השנה יכתבון, בכיפור יחתמון, וזהו, זה נראה כאילו חתום וגמור, זהו. כמה יעברון, כמה יברעון, כמה ילדים יהיו, כמה תינוקות יבלדו, כמה אנשים יפטרו מן העולם, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. וואו. בסדר? מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחרב, כל הדרמות שיכולות להיות. וגם דברים פחות דרמטיים. מי ינוח ומי ינוע, מי יעבור דירה, מי יעבור מקום עבודה, מי, כאילו, אתה יודע, אדם, מי ישקט ומי יתערף, מי יהיה לו שקט, מי יהיה לו קצת איזה, מי ישלב ומי יתייסר. סורים, יכול להיות אותם, איזה מחלה. מי יעני ומי ישר. מי ישפל ומי ירום. אבל האווירה בפיוט הזה היא אווירה שזהו, הכל סגור, כאילו, פה אין מה לעשות. וזה הצבע שמן האדום. רבותיי, יש משמעות למעשים שאנחנו עושים. ובעולם של דין, כשמכניסים יד לאש, היא נשרפת. אין מה לעשות. זהו. אם פספסת ובזבזת, יש לזה דבר, זה תוצאות. אתה לא יכול להסתתר מאחורי הזה. נתנו לך שנה, נתנו לנו איזה. מה עשית עם הדברים האלו? צריך to face it. מראים לך, זה מה שעשית. וזה מה שאת צריך להיות, מה שאמור לקרות. באמת זה באמת מיירה. אבל אז מגיע המהפך. והמהפך הוא תשובה ותפילה וצדקה צריך להיות. מעבירים את רוע הגזרה. בואו ננסה להבין מה כתוב כאן. קודם כל כתוב כאן, כבר יש לך בחרת כבר שיר יצחק. איזה? הוא קשוח מאוד, אני חושב לשיר. זה נראה לי כל מיני מסובכים. אז בוא נראה מה כתוב כאן. יש פה למעלה בסידורים כתוב צום, ממון וקול. זה הכל אותה גימטריה, הכל גם גימטריה סולם. זה גימטריה 136, זה הגימטריה של סולם. כן? צום, ממון וקול. מה הכוונה? בוא נתחיל מצדקה. מה קורה כשאדם נותן צדקה? איך? מתעורר בו רחמים, זה נכון. אבל יש בזה עוד משהו. עוד משהו. צדקה, כשאדם נותן לא שקל לעני, זה גם דבר יקר. נותן סכום נכבד, בסדר? סכום שהוא מרגיש. סכום שקצת כואב לו בכיס. תקרא לזה ככה. נתן לכם פעם לתת סכום שכואב בכיס?
כן.
נתן לכם? איי! הסוף שנה, הקדוש ברוך הוא סוגר איתי את הפינות, עם זה, אני מקבל כל מיני כנסות פתאום וזה. לפעמים אתה אומר, אלן, קצת לרכב על האופניים, קצת כושר וזה, סוף הרכיבה. לא שמתי לב, היה שם איזה סלע כזה קטן. דפק לי את השרשרת, השרשרת טיפה נפתחה, אני המשכתי לפדל. כל השיפטר האחורי, בום, 450 שקל קנס. הלכתי לרכב, מה עשיתי? הכל באלול. זה כסף צריך להגיע לצדקה, לא תתן לו לצדקה, הלך למשה מדרך אופניים. וכן על זה הדרך. אז מה שקורה בצדקה, כשאדם נותן כסף שהוא עבד עליו, לא כסף שהוא צמח מהעצים, כסף שהוא עבד עליו, כסף שהאדם עבד עליו, הוא מרגיש שזה הוא. וכשאתה נותן את הכסף הזה למישהו אחר, אתה קצת מת. זה כמו, לכן לממון קוראים דמים. ולכן גם אנשים, כשיש שוד, אז גם אנשים מסוגלים להיאבק על ממון ולסכן את החיים שלהם. כי הכסף זה אני. אז כשאדם נותן צדקה, הוא כאילו אומר, אוקיי, אם נגזר עליי, חלילה, משהו לא טוב, אז הנה, יצאתי ידי חובה. בחב"ד, יש מנהג, הרבי מלובביץ' בערב יום כיפור, היה מחלק עוגת דבש, לקח, קוראים לזה. היו מגשים עם אלפי חתיכות, והיו עומדים בתור לקבל. מה פשר המנהג? הוא היה אומר ככה, אם נגזר עלינו לקבל פרנסה מידי בשר ודם, מתנת בשר ודם ולא מתנת שמיים, יצאת ידי חובה. הנה, קיבלת ממני עוגיה, זהו. יצאת ידי חובה. בסדר? אז צדקה קצת כאילו מאפסת אותך. מאפסת, ולכן באמת כתוב, עור בעד עור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. צריך לתת צדקה לקראת ראש השנה, בסכום שיורגש, יהיה דבר מורגש בכיס. כל אחד לפי מדרגתו, כן? כל אחד לפי מה שיש לו. אז זה צדקה. תשובה זה המתנה הכי גדולה. כן, תגיד משהו? בפסח. ולמה זה מעצים? בגלל שזה כל כך קשה. בגלל שזה קשה לך לתת כסף. אתה עבדת על הכסף הזה, הרווחת אותו, הזדת עליו. תשמע, אני אגיד לך, כשאני מסתכל במשכורת, ואתה רואה שעבדת, הרווחת וזה, ופתאום מס הכנסה מגיע, ומכניס את היד שלו, עמוק לכיס, 40%. אתה אומר, אבא, תשמע, אני עבדתי כאילו, מה זה? 40%, חלק מהדרגות השכר זה 40%. לא פה, לא במכון מיר, תירגעו, כן.
יש לך שגם, נכון, נגיד, תרומו מסות בכל חודש. נגיד, מס הכנסה יכול
להתקדם את זה? לא, מס הכנסה לא יכול. יש כאלה שאומרים שביטוח לאומי יכול, אבל מס הכנסה לא. כי מס הכנסה אתה משלם, אתה מקבל חזרה בצורה של כבישים, רכבות, מטוסי קרב. אה? זה לא כזה עקיפין, אתה חי במדינה ואתה נהנה מהדברים שאתה, אתה גר בחשמונאים, נכון? אז תשאל את החבר'ה שלך שם, אולי את המשפחה שלך מארצות הברית. אתה יודע כמה עולה ללדת ילד בארצות הברית? ללדת ילד. אין שם ביטוח רפואי חינם. אתה רוצה ללדת ילד, תשים 15 אלף דולר בבית חולים ותלד ילד. הכל בסדר, משהו כזה, זה המחירים. כן, כשאדם נותן כסף, זה סוג של כאילו מחק את עצמו. בגלל שזה כל כך קשה, אז כשהוא מצליח להתגבר ולתת, יש לו גם עוצמה. הגמרא אומרת, אני חשוב כמת. אדם בלי כסף הוא מת. הגמרא אומרת, אני חשוב כמת. עשיו רדף אחרי יעקב, רצה להרוג אותו, לא עשיו אליפז. ואז יעקב אמר לו, טוב, קח את כל הכסף שלי, וכאילו הרגת אותי. אדם בלי כסף הוא כמו מת, לקחת לי. לא כסף שקיבלתי בירושה, כסף שעבדתי עליו, שהזדתי עליו, ואני צריך לתת אותו הלאה, אז זה צדקה. זה כאילו כנגד הכל. אז זה אנחנו נחלק את זה לפי הכנעה, הבדלה והמתקה. אז זה הכנעה. תשובה זה הבדלה. הכנעה, הבדלה, מתקה, זה מבנה שלימד אותנו הבעל שם טוב, אני צריך להגיד מה זה. הוא מבנה רוחני, קונסטרוקציה רוחנית, תהליכית, שבה איתה עוברים תהליכים. אז אני רוצה לצאת מהמצב הזה שמתואר בנתני תוקף, המעודק הזה, שכאילו אין ממנו יציאה. איך אני עושה את זה? אני עושה את זה בדרך של הכנעה, הבדלה והמתקה. הכנעה, קודם כל צדקה. פתח את הכיס, תן כסף, שיחב לך קצת. טוב. הבדלה זה תשובה. קול. סליחה, צום. תשובה זה צום. קודם כל, התשובה היא אומנות ההווה. ראיתי היום בדיוק איזו דרשה שמישהו מאיר שהרמב״ם, כשהוא מדבר על תשובה, לא כותב שצריך לבקש סליחה. הוא כותב שצריך וידוי וצריך קבלה לעתיד, שיותר לא ישוב לזה החטא. ובמאמר הזה, נדמה לי של הרב שגר, אז הוא מגדיר ואומר, את הרמב״ם מעניין מה יקרה מכאן ואילך. מה היה? היי דהבה אהבה. עזוב. מה יקרה מכאן ואילך? האם מכאן ואילך יש שינוי? והתורה מאמינה בשינוי. מאמינה ביכולת להשתנות. אם אדם שב בתשובה ואומר, מכאן ואילך אני אהיה אדם אחר, מכאן ואילך אני אבחר נתיב אחר, התורה מאמינה לו, הקדוש ברוך הוא מאמין לו. הקדוש ברוך הוא מאמין לו. באיזשהו מובן, התשובה היא, הרי יש תמיד, בדרך כלל אומרים, בוא נלמד מהניסיון. נכון? התשובה עומדת כסתירה לאמירה הזאת. כי כשאתה אומר, בוא נלמד הניסיון, אתה בעצם אומר, מה שהיה הוא שיהיה. בוא נלמד הניסיון, זה היה ככה, זה ככה. והתשובה אומרת, לא. יכול להיות אחרת, יכול להיות שונה. ולכן המילה שנה, שנה טובה, היא גם לשון לחזור, לשנות את הדברים הטובים, אבל גם לשון שינוי. אז כשאדם אומר, אוקיי, אני מבין שאיך שאני נראה עכשיו, זה מה שהיה מגיע לי. אבל מי עכשיו אני משתנה? הקדוש ברוך הוא מאמין לו. כן? מאמין לו. בטח שזו תשובה רצינית, שהיא כנה, לכן זה מופיע כאן בהקשר של צום. כאילו אתה מדייק את זה, מצמצם את זה. והמתקה זה תפילה. מה זה תפילה? פה בהקשר הזה. כן? תפילה זה בעצם, זה דיבור עם השם יתברך. התפילה הזאת היא כאילו, יש פה המלך, יושב על כיסא, וזה, והכל קורה, ואי אפשר כאילו לגשת אליו, זה נראה שאי אפשר לגשת אליו בכלל. ובתפילה, אנחנו כאילו כמו צועקים, המלך, אתה כאילו לא, אתה לא מזהה אותי, אני הבן שלך, אתה גם אבא. תפילה זה דיבור ישיר. ואנחנו כאילו חוצים את כל הקונסטרוקציה הזאת, את כל מי שעוטף את המלך, את כל הדברים האלה, הכל כתוב כאן בלשון ממילא, יכתבו, יחתמו, הכל כאילו קורה, ואנחנו יוצרים גישה ישירה אל הקדוש ברוך הוא. אני רק אתן לכם דוגמה איפה זה מופיע. בראש שנה, ההפטרה זה ההפטרה של חנה. עכשיו, חנה היא הכרה, אין לה ילדים. אין לה ילדים. מה היא עושה כל השנים? לא, היא לא מתפללת. היא אומרת לבעלה, ובעלה מתפלל. היא אומרת לבעלה, אין לי ילדים, אל תשכח כשאתה הולך למשכן להתפלל או לבקש מאלי הכהן שיתפלל. וזה מה שקורה כל השני. אלקנה מתפלל ואלי מתפלל וכל זה. באותה שנה, חנה כבר התייאשה. אז היא כבר לא רוצה לאכול ולא רוצה לשתות. היא כבר... ואלקנה אומר לה, טוב, מה לעשות? התפילה לא הצליחה, מה? כל התפילות נענות. ורק אז, אחרי שהיא כבר בבור של היוש, היא אומרת, זוזו, אני רוצה לדבר איתו ישירות. כן. כשאלי רואה אותה מדברת ישירות, מה הוא חושב שהיא? שהיא קורה! ואתה אומר, לא אדוני, כי שקשת רוח אנוכי, ביין ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. אני מדברת איתו ישירות, בלי מתווכים. לא צריכה את כל ה... זה תפילה. ואז כאילו כל המלאכים, וכשאתה מדבר ישירות עם המלך, זה אחד המשלים שאני מאוד אוהב, משום מה, עוד לא יצא לי לספר אותו ב... באלול הזה, אז אתם הפעם הראשונה, אבל אני מאוד אוהב אותו. משל למלך, שהבן שלו מרד בו לא פחות ולא יותר. והמלך כל כך התאכזב, התעצבן, הוא תפס את הבן הזה, מסר אותו לדיינים, אמר להם, תדונו אותו, מה שצריך, אני לא רוצה אפילו לשמוע. והדיינים דנו אותו, כמו שדיינים מורד במלכות. מורד במלכות זה עונש מוות. ובית התלייה זה תמיד מחוץ לעיר. אז מגיע היום של התלייה, ולוקחים את הילד, את הבן של המלך, מוציאים אותו לדרך, והוא ככה הולך. עכשיו המלך, הוא אמנם מלך, אבל זה גם הבן שלו. אז הוא לא יודע מה לעשות, בכל אופן, הוא ככה רוכב על הסוס כזה מרחוק, אבל הבן קולט אותו. הוא צועק לו, אדוני המלך, אדוני המלך, נפנף. טוב, אין לו ברירה, הוא מגיע. כן, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה משאלה אחרונה. מגיע לי. בתור נידון למוות, יש משאלה אחרונה. שהיא לא חנינה כמובן. משאלה האחרונה מגיעה לך. ואז הוא אומר, משאלתי האחרונה, אם על המלך טוב, ואם אתה תיכן בעיני המלך, יותן לי לרוץ לפני מרכבת אדוני המלך עד בית התליעה ולצעוק יחי אדוני המלך לעולם. וכשהמלך שומע את זה, הוא לוקח את גזר הדין וקורא אותו. כלומר, הפנייה הישירה, שלא מתחשבת בכל הכללים, אלא פונה השאר לקדוש ברוך הוא, ממתיקה את כל הדינים. ממתיקה את הכל. אז הכנעה, הבדלה, המתקה. הצדקה זה הכנעה. התשובה זה הבדלה. אני לא אותו אדם, אני אשתנה. ואנחנו מאמינים בכוח השינוי. יש לאדם יכולת שינוי אדירה, גם לגוף וגם לנפש. זה מדהים לראות את היכולת שינוי של הגוף. כמה הגוף חוזר בתשובה מהר. אדם היה לו הרבה הרגלים לא טובים, הוא מוצא את הרגלים טובים, הגוף מגיב מהר מאוד, מוריד במשקל, מחזיר את הערכים כמו שצריך, הכל טוב. וההמתקה זה להגיד, אני לא, אז מה אם אמרו לי לא? אז מה אם המלאכים יקרה, מאליו? אני מדבר עם המלך ישירות. כשאני מדבר עם המלך ישירות, הוא יקשיב לי. הוא ישמע. הוא ישמע, המלך ישמע. הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה. פתחנו את השיעור ושאלנו, מה זה ובוא תנשא מלכותיך? מה זה ההגדרה של מלך? אחת ההגדרות של מלך זה שמלך רשאי לעבור על החוקים של עצמו. בסדר? זה אחת ההגדרות. מה מגדיר מלך? שהוא חוקק חוק? הוא אומר, אבל אני מלך. אני יכול לעבור על החוקים האלה. נכון? בצבא הרבה פעמים, אם יש איזה מפקד שהוא ככה עוקף את הבעיות, איזה, איך קוראים לו? הוא אומר, איזה מלך הוא. נכון? איזה מלך. נכון? כאילו, חוקים חוקים, אבל הוא מלך, הוא לא. זה הסלנג, כאילו. אז הקדוש ברוך הוא שישב על כיסא אמת ואמת ואמת ואמת, אבל הוא מלך. אז הוא יכול גם להגיד לכל השרים, לכו לכל הרוחות, עוף לי מהעיניים, אני רוצה את הבן שלי איתי. כי הוא עשה תשובה ודיבר איתי ונתן צדקה. וזה מה שאומר רבי יצחק ברדיצ'ב, הוא אמר פעם אחת, אמר בנתנה תוקף על ויקון בחסד כיסאיך ותשב עליו באמת. כי אמת הוא דבר המתקיים. כן, אמת זה דבר שמתקיים. והנה, אם ייקון בחסד כיסאיך, אם תתק כלפי חסד נגד בני חיים, תעשה ככה חסדים, אז יהיה ותשב עליו באמת. שיהיה דבר המתקיים, באמת זה יקרה. אבל אם חס ושלום תתה עליהם מידת הדין, לגזור גזרות רעות, חלילה, אז לא יהיה דבר המתקיים, כי יבואו הצדיקים ויבטלו את הגזרה. כמאמר צדיק מושל בי, שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה וצדיק מבטלה. אז רבי יצחק מרדיץ שאומר לקדוש ברוך הוא, מה הבאת את הסיפור הזה כדי להראות לכם דוגמה של פנייה ישירה. רבי יצחק אומר לקדוש ברוך הוא, תקשיב, אם אתה לא רוצה לתת שקרן, אז תגזור עליהם גזר דין טוב. כי אם תגזור עליהם גזר דין לא טוב, אני אבטל לך אותו. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת. בסיפור אחר, כתוב שרבי יצחק אומר, תקשיב, הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תגזור עליהם גזר דין טוב לעם ישראל, אני אפרסם ברבים שהתפילין שלך פסולות. כי כתוב במסכת ברכות שהתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב עליהם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז אם אתה לא תיתן להם דברים טובים, אז זה לא גוי אחד בארץ, אז אני אפרסם שהתפילין שלך פסולות. הדיבור הישיר הזה של רבי יצחק מברדיצ'ב מעורר חן וחסד, ולכן התפילה הזאת, יש בסוג של איזה היפוך. היא מתחילה מאוד מאוד מעודק וכאילו בלי תקווה, ופתאום היא אומרת, רגע, אבל יש אפשרות להפוך את הכל. לפנות ישירות אל המלך, לעשות תשובה, לעשות צדקה, ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. יצחק, נו, מה אתה מנגן לנו? יאללה. כן. שמה? פנייה ישירה. כן, שם. לכל נו אדו בנפלד ותיק בנרמות זוכר ברית אבות תוגר גליון רדון
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.